שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור נתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה במוקלטת יום שלישי, 10 במרץ 2026. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור, אמראה לי כהן, מלכה לבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם אם בכלל תלויה בגורמים ובגורמים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. מראה לי כהן, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. אני שמח לפתוח את הישיבה. בסך הכל אנחנו מסכמים את שנת 2025 ברווחיות מאוד מאוד יפה. בסך הכל אני אעבור עם המצגת שפרסמנו וניתן דגשים שלי ואחר כך כמובן שאלות למי שרוצה. אז הרווחיות 2.26 מיליארד שקלים בשנת 2025, תשואה לרוב 16.2. הצגנו לראשונה את התשואה להון לפי יעד ההון של הבנק. אנחנו יודעים בתקופה האחרונה הבנק הבינלאומי נושא על גבו עודפי הון גדולים, נובע מחלוקה חלקית של דיבידנדים של המדיניות בשנים האחרונות. וצמיחה מאוד מאוד יפה ברווחיות שהביאה לעודף גדול מאוד בהשוואה לנדרש על פי הרגולציה וגם לפי היעדים הפנימיים של הבנק. הצגנו מה היה קורה אם היינו עובדים לפי ההון הפנימי של הבנק, וכמובן שהצועה פה משמעותית הרבה יותר גבוהה. נדבר בהמשך מה הכוונות שלנו לגבי עודפי ההון האלה בעתיד ומתווה דיבידנד אפשרי שאנחנו מתכוונים ליישם. גידול בהכנסות במהלך השנה נובע ברובו הגדול, אם לא כולו, מהחלק התפעולי, עמלות תפעוליות, זה המנוע של הצמיחה בהכנסות השנה הזאת. אם להיות יותר ממוקד, זה עמלות מתחום שוק ההון, תחום החוזקה של הבנק הבינלאומי, בהחלט רואים את זה בכל אחד מהסגמנטים בדוחות הכספיים. מעבר לרווחיות היפה, הדגש שלי קדימה הוא הנושא של הצמיחה. בשנה הזאת צמחנו מאוד מאוד יפה, אפשר לראות את שיעורי הצמיחה בכל סוגי הפעילויות, 40% כמעט, 38.4% צמיחה שנתית בנכסי הלקוחות. המספרים הם אדירים, דיברנו רק ברבעון השני על חצייה של רף של טריליון שקלים שמנוהלים בבנק הבינלאומי. נכון להיום אנחנו כבר קרובים לטריליון ו-200 מיליארד שקל. אתם רואים את הצמיחה גם ברבעון הרביעי, מעל 8%. אנחנו עושים את החישובים כמובן מה היה קורה ללא הצמיחה בשווקים, שכמובן משפיעה על היקף התיקים, וגם פה צמיחה מאוד מאוד יפה. אפשר לראות את זה, וראיתי גם בהשפעה המערכתית, אנחנו נראים פה מאוד מאוד טוב. הצמיחה באשראי נמשכת. כמעט 13% בשנה. ברבעון הרביעי העצנו את הצמיחה, כמעט 5%, 4.7% צמיחה באשראי. הדברים האלה כמובן בונים את הרווחיות לשנים הבאות. הון עצמי גדל לכמעט 9% אחרי חלוקת דיבידנד של 1.5 מיליארד שקלים בערך בשנה הזאת. אני ארחיב על זה בהמשך. אנחנו צומחים, אבל אנחנו עושים את זה בזהירות ובהתאם למדיניות של הבנק הבינלאומי. תיק האשראי איכותי, אנחנו יודעים, אתם מכירים, בסך הכל אנחנו רואים שרמת החובות הבעייתיים אפילו בירידה בהשוואה לסוף שנה קודמת. יחס ה-NPL הוא בעצם יחס החובות הבעייתיים ביותר, נשמר, ירד בהשוואה לשנה קודמת, ברבעון האחרון יציב, 0.46%. קריות ההפרשה שלנו גבוהות ובמגמת גידול, אנחנו נראה את זה בהמשך, וסיכון האשראי הבעייתי בירידה, דיברתי דיבידנד. בסופו של דבר הודענו על חלוקת דיווידנד של 522 מיליון שקלים, ואני מזכיר הרווח ברבעון האחרון, ברבעון הרביעי סכם ב-512 מיליון שקלים, המשמעות של זה שחילקנו קצת מעבר לרווח הנקי, מעבר ל-100% מהרווח הנקי, אני אסביר אחר כך למען איך זה מורכב, ומה צפוי לנו קדימה, תשואת הדיווידנד, אתם רואים, ועודפי הון אחרי חלוקות, עדיין קרוב ל-1.9% בעלי יחס הרגולטורי, 11.1 יחס הון רובד ראשון. אני עובר קצת לדבר על הנושא של הצמיחה, ושוב, דיברתי על האשראי, אפשר לראות פה את תמהיל האשראי שלנו, 42% מתיק האשראי זה אשראי לפרטיים, אפשר לראות את הצמיחה היפה, בעיקר בשנה האחרונה, אבל גם לאורך השנים האחרונות. הצמיחה התמקדה במגזרים הגדולים, עסקים גדולים, מצוין פה כולל מוסדיים, חלק מהגידול באשראי הוא אשראי לשחקני שוק הון, שאנחנו כמובן, יש לנו בהם התמחות, אז זה מכיל חלק מהאשראי לעסקים הגדולים, צמיחה יפה גם בעסקים הבינוניים, 25-26% זה שיעורי צמיחה שלא ראינו בבנק הבינלאומי, ובכלל גם בהשוואה למערכת אנחנו נראים מאוד מאוד יפה, וכמובן יבנה לנו את הרווחיות קדימה. השקף הבא מדבר על נכסי הלקוחות, הזכרתי את, את היקף התיקים, 1.16 טריליון שקלים נכסי לקוחות, רואים את הצמיחה, עיקרה בנכסי הלקוחות, יכול להגיד שכל הזמן זורים לבנק הבינלאומי עוד ועוד לקוחות, שנהנים מהשירות המקצועי, הייחודי, ההוליסטי בתחום הזה. זה היתרון שלנו, אפשר לראות פה את חלקנו במערכת, גדל בצורה משמעותית, באופן עקבי, אחרי משנת 22 ועד היום אנחנו בעד 16% מהשוק, כשחלקנו בהון העצמי הוא קרוב ל-7%. אוקיי? אז יש פה חוזקה מאוד מאוד משמעותית, אפשר לראות את התמהיל של הפקדונות, גם פה חלק גדול מהפקדונות, ופקדונות תשתיתיים של לקוחות פרטיים, עסקים קטנים, וגם לקוחות מוסדיים. אפשר לראות את החלוקה של התיקים לפי סיגמנטים, הצמיחה היא פה לאורך כל הקו, וצמיחה יפה, הסכומים הגדולים כמובן הם הלקוחות המוסדיים, אבל בכל אחד מהסיגמנטים יש צמיחה יפה. סך הכל ההכנסות צמחו גם בשנה הזאת, ב-2.6%, אמרתי קודם, בעיקר כתוצאה מגידול בעמלות, הרווח הנקי, גם אותו הזכרתי, נקודה שצריך להסביר פה ברווח הנקי בהשוואה לשנת 24, בסופו של דבר הרווח ירד בסביבות 110 מיליון שקלים נטו. שני דברים שהשפיעו מאוד משמעותי, אקסוגנים לפעילות, אני קורא לזה. אחד, בשנה שעברה רשמנו הכנסה חד פעמית, או אחת לכמה שנים אנחנו עושים סגירת שומות עם מס הכנסה, מה שהביא לנו בשנה הקודמת, ברבעון הראשון, הכנסה חד פעמית של 50 מיליון שקלים. 50 מיליון שקלים נטו, זאת אומרת חצי מהירידה מוסדרת במיסוי, מיסוי חד פעמי. הדבר השני, ואנחנו מכירים את זה מהרבעון השלישי, חברת קל, הציגה השנה רווחיות נמוכה יותר. הסיבות לזה ידועות, חלק מזה נובע מהמחירה שלה, וחלק נובע מפסק דין ונוגע למע"מ. בסופו של דבר אנחנו רשמנו הפסד ברבעון השלישי, בהחזקה שלנו מכאן, דבר שכמובן הוא לא מייצג ולא פרמננטי, ולכן ברבעון הרביעי זה כבר קל חזרה להרוויח, די דומה לרווחיות מייצגת, אבל ההשפעה של הירידה ברווחיות קל השפיעה על הבינלאומי ב-40 מיליון שקלים נוספים. זאת אומרת, 90 מיליון שקלים מתוך 100 מיליון שקלים, זה ההסבר המשמעותי לירידה ברווח. מעבר לזה כמובן היו השפעות של מדד וריבית, אבל זה כמובן התקזז עם הגידול בפעילות שראינו קודם. אני עובר לאיתנות הפיננסית, ופה באמת אפשר לראות, למרות שאנחנו מתכוונים לחלק דיווידנד וחילקנו דיווידנד הרבה יותר מהמערכת, אנחנו עדיין שומרים על איתנות גבוהה יותר. יחס הון רובד עצמי, עוד רובד אחד, 1.87, הפער מול הרגולציה הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, יחס הון כולל של 13.2, 0.7 מעל הרגולציה, יחס כיסוי נזילות 129%, ראיתי פה האזור, אנחנו די דורים למערכת הבנקאית. הפרשות לחובות מסופקים, יפתור אתכם רק הגרף בצד שמאל, בסך הכל אפשר לראות את ההפרשה הקבוצתית ממשיכה לגדול לאורך השנה, וההפרשה הפרטנית, בעצם החובות הפרטניים שלנו, ברמה אפסית, ואפילו ברבעונים הראשונים רשמנו החזר הפרשה. זה בעצם מלמד על תיק מאוד מאוד איכותי, אין הפרשות פרטניות, יש המשך גידול בהפרשות הקבוצתיות שיוצרות המשך גידול בקרית, וזה גם נותן לנו ביטחון קדימה בתיק האשראי שלנו. מבחינת יעילות ומשרות, אז המגמה נמשכת. אנחנו ממשיכים לרדת בכוח האדם, פחות מהשנים של מיזוגי הבנקים, יש פה גם היסטוריה ארוכה, אבל בשנה האחרונה אנחנו ממשיכים לרדת בהיקף המשרות, היעילות שלנו פחות או יותר 46%, אנחנו פה בנק מבחינה תפעולית שונה במערכת הבנקאית, באמת הזה שאנחנו יותר תפעוליים ויותר מוטים שוק ההון, דבר שצורך לפעמים גם הוצאות, בסדר? אנחנו רואים את חלק מהגידול בהוצאות שלנו, מוסבר בזה, זה הוצאות מייצור הכנסה, ולכן כשאנחנו מדלים בפעילות, שהיא פעילות שוק ההון, זה גורר גם עלייה ברמת ההכנסות, כמובן שהנטו מביא לגידול משמעותי ברווחיות, ואת זה אפשר לראות בשורה התחתונה של הרווח והפסד. תיק הנוסטרו שלנו, בסך הכל 90% ממנו, אג"ח ממשלתי, אנחנו בשנים האחרונות הערכנו נוחה בתיק, הגדלנו גם את תיק המנייתי שלנו, אבל עדיין 90% מהתיק הוא אג"ח ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית, כמובן זה הנכסים היציבים ביותר שאנחנו יכולים להחזיק. ההון עצמי במגמת גידול, 14.6 מיליארד שקלים לסוף השנה. חלוקת דיבידנד, אז פה אפשר לראות שני דברים. אחד, בשני הרבעונים האחרונים אנחנו בעצם מדפיקים חלק מחלוקת הדיבידנד שלא עשינו בשנתיים האחרונות. ברבעון הרביעי של השנה חילקנו 75% מרווחי הרבעון השלישי. ברבעון הראשון הכרזנו, בעצם עכשיו הכרזנו על דיבידנד של 522, שזה פחות או יותר כל רווחי הרבעון הרביעי. ברמה השנתית אנחנו מחלקים מעל 1.5 מיליארד שקלים. סדר גודל של 66% מרווחי השנה האחרונה. כמובן שבאמת הזה אנחנו מייצרים את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר במערכת. ופה אני רוצה להסביר קצת על המתווה המסתמן, מתווה שאושר בדירקטוריון, ואנחנו בחלקו יישמנו ובחלקו ניישם בעתיד. המתווה שאושר הוא חלוקה של המדיניות שלנו, בעצם 50% מהרווחים השוטפים, אנחנו נמשיך לחלק במזומן, וזה הרווחיות הקיימת, הרעיון היא להמשיך וליישם אותה כמובן. מעבר לזה, מיליארד שקלים נוספים עודפי הון, אנחנו נחלק אותם כדיבידנד נוסף במזומן בתקופה של שנתיים, בשנתיים הקרובות. את החלק הראשון, את הרבע הראשון מתוך המיליארד, זה סך של 266 מיליון שקלים, הודענו על חלוקה יחד עם 50% מהרווחיות של הרבעון הרביעי, וזה מה שנותן את הסך הכל של ה-522 מיליון שקלים דיבידנד במזומן שכבר הוכרז בדוחות אלה. מעבר לזה אנחנו בוחנים, הבנק בוחן, והדירקטוריון טרם אישר, צריך לבחון ולאשר בהתאם להוראות, רכישה עצמית של מניות, וסכום נוסף של, ושיעור נוסף של 25% מהרווח הנקי השוטף בכל אחד מהרבעונים הבאים. המשמעות של הדבר הזה, שאם היינו מיישמים את החלוקה ברבעון, כבר ברבעון הרביעי, היינו מחלקים עוד 128 מיליון שקלים נוספים. הדבר הזה כמובן צריך לעבור אישורים, וכשיאושר אנחנו גם ניישם אותו ונגדיל בעצם את החלוקה השוטפת של הדיבידנד בצורה שוטפת. השקות וחידושים בתחום הדיגיטל, אני לא ארחיב, אולי אני אתעוקד רק בנושא אחד, זה נושא של השקעת פלטפורמה להשקעות בשוק ההון, סוחרים צעירים, אנחנו הבנק שהרים את הדגל בנושא הזה, ונכנס במהלך השנה עם הצעת ערך מאוד מאוד תחרותית ללקוחות הצעירים, לסוחרים הצעירים, ראינו צורך להיכנס גם לתחום הזה, בוודאי לתחום שהוא הליבה של הבנק הבינלאומי. אנחנו רואים את הלקוחות מצביעים ברגליים, אלפי לקוחות מצטרפים אלינו ונהנים מהשירותים שלנו, זה משהו שאנחנו נמשיך גם קדימה, בוודאי מדבר עם הפעילות האחרת שלנו. קצת הנתונים הרבעוניים, אז לא תיארתי את הרבעון הרביעי, אבל הרבעון הרביעי הסתיים בצורה נמוכה יחסית לכל השנה, סך הכל רווח נקי של 512 מיליון שקלים, כמו שהזכרתי, התשואה הייתה 14%. אז עבר להון הגבוה שכמובן השפיע על רמת התשואה, שני דברים שהשפיעו על הרווחיות ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעונים הקודמים. אחד, מדד שהיה שלילי. זה כמובן השפיע על כל המערכת, אבל בוודאי על הבנק הבינלאומי, ובהשוואה לרבעונים קודמים שבהם המדד היה חיובי גבוה, אז בוודאי שאפשר לראות פה ירידה ברווח. ועבר לזה, הרווחיות מתיק הנוסטרו הייתה נמוכה יותר באופן יחסי לשנה. הייתה יפה, עדיין נמוכה יותר באופן יחסי לשנה. מהצד השני, רמת המיסוי הייתה נמוכה יותר ברבעון הרביעי. בסך הכל, שלושת הדברים האלה מסבירים הרבה יותר בירידה ברווחיות, מה שמלמד כמובן על המשך צמיחה בפעילות השוטפת שלנו. אפשר לראות פה את שאר היחסים, דיברתי על צמיחה ברבעון הזה, אתם רואים את הצמיחה שהיא אפילו יותר חזקה מהצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, דבר שכמובן ילמד על הרווחיות בשנה הבאה ובשנים הבאות. יחסי ההון דיברתי כבר קודם, אני חושב שאלו הדברים העיקריים, מפה אני אעבור לשאלות במידה ויש.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורסרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מדוד קפלן מפסגות. בבקשה.
היי, שלום, צהריים טובים. רציתי לשאול אותך, רוב מערכת הבנקים בישראל הוא נותן יעדים פיננסיים לשנים הבאות. למה אתם לא עושים את זה?
היי דוד, שאלה טובה. האמת שבתור, אני חושב שזה נובע מזה שאנחנו חושבים בצורה, אני חושב שבצורה אחראית אני לא יכול לתת יעדים לתקופה ארוכה מעבר, בוא נגיד ככה, במדינה כמו שלנו, כשאנחנו רואים מה קורה מסביב, לתת יעדים ארוכי טווח נראה לי תחזית שאני לא יודע לתת. בוא נגיד ככה, ההסברים שנצטרך לתת כל רבעון, למה אנחנו כן ולמה אנחנו לא עומדים בתחזית, נראה לי לא מצדיקים מתן תחזית ארוכת טווח.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר אלי כהן לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להביא להקלטת ועידה בטלפון מספר 03-9255-925, החל מבעוד כשעתיים. מר אלי כהן, בבקשה.
אני שמח לסכם שנה כזאת, שמח לעמוד בראש בנק שיודע לצמוח, לתת שירות ללקוחות גם בתקופות משבר ובטח בתקופת שגרה. אני רוצה לאחל לנו למדינה זמנים שקטים יותר, חזרת חיילינו בשלום הביתה ובשורות טובות. יום טוב לכולם.
אז זאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם בהמשך יום נעים.